בפרק ט"ז, בפסוק, נדמה לי ט"ו, מישהו יכול לקרוא כי אין לי ספר? טוב, אתם יודעים מה אני אקח בעצמי, הנה, פה, יש. כולם מחכים. אפשר לשים ספר? לא, מה פתאום. בפרק י"ז אנחנו בפסוק, מה? לא, אז אנחנו בי"ז. פסוק י"ז, פסוק י', כן, פרק י"ז, פסוק י'. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. ומשה, אהרון וחור, עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. עכשיו, קצת משונה, כן? מה זה ידיו של משה עושות מלחמה? זו שאלה שהגמרא שואלת במסכת ראש השנה, המשנה שואלת במסכת ראש השנה, איך יכול להיות שהידיים של משה הן אלה שעושות את המלחמה, או שוברות את המלחמה? אלא, כך אומרת המשנה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. מה קרה? מה הבעיה? אנחנו בפרק י"ז, פסוק י', מה כל כך מסובך? כן, י"ז, פסוק י'.
שמעתי ט"ז.
לא, לא. התשובה היא שזה בפרק י"ז, פסוק י'. פשוט ביותר. אם כן, אומרים חז"ל, שהכוונה כשישראל משעבדים את ליבם, זאת אומרת, היו רואים את הידיים של משה, זה גרם להם להסתכל כלפי מעלה. זה יפה, אבל יש רק הבעיה שזה לא מה שכתוב. נכון? כיצד להבין את זה? בזמן משה אין שום הבדל בין הרמת הידיים של משה לבין שעבוד הלב של בני ישראל. בזמן המשנה יכול להיות שכבר לא יהיה קשר בין הרמת הידיים של המנהיג לבין שעבוד ליבם של בני ישראל. זה כל ההבדל. זאת אומרת, שהעולם בין זמנו של משה לזמן המשנה עבר שינוי. אוף. אבא תרחם. זאת אומרת שכנראה שזה אומר שהיכולת, הכוח שיש למשה להרים את ידיו הוא פונקציה של שיעבוד ליבם של בני ישראל. לכן, בימי משה זה אותו הדבר. מה? כן. השאלה היא למה משה מצליח להרים את הידיים? מה תלוי במה?
הפסוק אומר, כן.
אני רואה את זה מתוך החיבור בין הפסוקים לבין המשנה. לא יכול להיות שהמשנה תגיד משהו שהוא באופן מהותי סותר את הפסוק. אלא, אנחנו מבינים שיש איזה מין קשר אורגני בין משה לישראל. הכוח של משה זה הכוח של האומה. איך כתוב? לך רד, כי שיחת עמך. מה אומר רש"י? כלום נתתי לך גדולה אלא בשבילם. הם נפלו, גם אתה נופל. כן, אז רואים שמשה הוא לא עצמאי. זה ההבדל בין משה לבין אברהם אבינו. שאברהם אבינו, הגדולה שלו לא נבעה מן האומה. הוא היה גדול מכוח עצמו. לכן הכתוב מכנה אותו בשם אב רם. כן, הוא אב גדול, גבוה. אבל משה הוא רק בן של עם רם. זאת אומרת, מכוח האומה הוא שואב את כוחו. הבנת? טוב. השאלה היא למה לא כיסחו את המלאק סופית באותה הזדמנות. כן, איך כתוב שם בפסוק י"ג? ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אז רש"י כותב, מה זה ויחלוש? חתך ראשי גיבוריו. כלומר, הוא גמר את החזקים. ולא השאיר, אלא חלשים שבהם, ולא הרגם כולם. למה הוא לא הרג את כל עמלק? לא הייתה מצווה, אבל למה שלא יגמור אותם, אם כבר? הרי אם אתה יודע מה זה עמלק, איזה צרות זה עושה לנו ולעולם כולו ולשכינה במשך כל הדורות. אז הייתה הזדמנות, תגמור את עמלק, סופית, אל תשאיר ממנו שרים.
רש"י אומר שזה הקדימות
שכינה. נכון, אז זה המשך דברי רש"י, מכאן אנו למדים שעשו על פי הדיבור של שכינה. זאת אומרת, הייתה הוראה מגבוה לא לגמור את עמלק. למה? כן, אבל למה?
נראה שאם יגמרו את עמלק בשלב הזה, בעצם לא תהיה להם את היכולת להתעלות בעתיד, מכיוון שעם ישראל התעלה בעיקר בזכות הריבים שלו, בזכות
עמלק. אפשר להגיד, כן? כלומר, אנחנו מעוניינים שיהיה לנו אויבים. כדי שנתקדם, כמו שאומרים, עם אויבים כאלה מי צריך ידידים? כלומר, האויב עוזר לנו. אפשר להגיד, או יותר פשוט, זה עוד לא הזמן. כלומר, עם ישראל עוד לא במדרגה לגמור את עמלק. והדברים מפורשים בפסוק י' ב' בעצם. איך כתוב פסוק י' ב'? וידי משה כבדים. כלומר, יש כבדות שבא לידי ביטוי בידיים של משה. ויקחו אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו. מזה אחד, ומזה אחד. והיא ידיו אמונה, עד בו השמש. אהרון וחור צריכים לתמוך בידיו, כדי שידיו יהיו אמונה. מה זה אומר? יש פה רמזים, זה נראה ש... הכתוב רוצה לספר לנו פה משהו שאי אפשר לכתוב אותו במפורש, אבל הוא רמוז. שלא די במה שמשה מייצג, צריך עוד שני אנשים שימשיכו את האמונה של משה מצד ימין ומצד שמאל. נכון? אם כן, יש עוד אמונות בעולם שהן צריכות להתפתח עד בוא השמש, כלומר עד הגאולה. מהן האמונות האלה? יפה. אתה אומר, הנצרות והאסלאם. זאת אומרת, יש פה אחד שאחראי על, בעצם נותן את הכוח לגילוי השם באופן נסתר דרך הנצרות, ועוד אחד שאחראי לגילוי השם באופן נסתר דרך האסלאם. כתוב.
נכון?
מה? שאר האמונות הם גם גילוי השם, אבל יש מדרגות. הרמב״ם בהלכות מלאכים שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לאסלאם ולנצרות את העוצמה הזאת?
כן, ולא זה מה
שאני שואל,
למה אנחנו
עושים
רק את הנצרות באסלאם, כאשר
לא בטוח
שיש פחות
בודהיזם מאשר נוצרים... אני מסביר לך, הנצרות באסלאם זה במשפחה. הכל נשאר במשפחה. אם תשים לב גם איפה עם ישראל התפזר במשך הדורות, בארצות שהיו תחת שלטון נוצרי ומוסלמי. כלומר, למרות שאנחנו בגלות, אבל לגלות אצל המשפחה זה יותר קל. מה? אתה אומר שגם בהודו היו יהודים, וגם היו בסין, ואין לך מקום בעולם שבו אין יהודים. זה נכון. אבל לא רק כמויות. יש פה משהו איכותי. אם אדם יכתוב ספר תולדות העם היהודי, והוא ישכח לציין שהייתה קהילה יהודית בפולניה, אז אני אגיד לו שזה היסטוריון דפוק, שיחזור הביתה. אבל אם הוא שוכח לכתוב שהיו יהודים בקייפנג פו שבסין, לא סוף העולם. כי גם אחרי שאתה יודע שהיו יהודים בקייפנג פו, זה לא משנה הרבה. ברור? זאת אומרת, זה לא משמעותי, זה הכוונה. נכון, כן.
אני רוצה לשאול
שאלה, רק שאני רוצה לגמור. אם כן, אהרון וחור. מי פה השורש של ההופעה דרך הנצרות, ומי ההופעה דרך האסלאם? אהרון דרך הנצרות, וחור ממלא נגד דרך האסלאם. כן. נו. לא. רעיון יפה, נחמד, אבל לא מקבל. לא מקבל.
אז למה אהרון?
זה כאשר נגיע לתורת משה ותורת אהרון, אנחנו נבין מדוע. כן, מה ההפרש בין תורת משה לתורת אהרון? זה יתברר במשך הפסוק. בסדר? אבל השאלה היא בהחלט במקום, כן. זה בפרשת תרומה, זה יתברר, אני נדע. מה אתה אומר? סליחה?
ידי משה כבבים.
כן.
על פי הפשט, לקחו אבן ושמו תחתיו, תחת מי, הגוף שלו לא היה כזה, רק הידיים שלו.
נכון, זה משהו מוזר.
בעצם,
נכון.
לקחו את גופו ולא את ידיו.
נכון. כלומר, זה שידיו כבדים, זה לא דבר פיזי. הגוף שלו כבד, פיזית.
הוא בעצם צריכים לתמוך את ידיו.
כן, אז תומכי הידיים.
ותמכו את ידיים, מה הקשר הרי לבעל זאת לאבן?
צריך שתמיכת הידיים תהיה דרך אנשים.
תמכו לו, אין בעיה. ויש, אהרון וחור תמכו בידיו.
נכון.
מה הרי לבעל זאת לגבי האבן שהוא צריך לשבת
עליה? אבן זה יסוד. יסוד חזק. זה הכוון. משם רואה אבן ישראל. כלומר, האבן זה השורש. אומר, למשל, רבי נחמן ברסלב, שכשאומרים אבן, הכוונה שהשורש והענפים מאוחדים. אב זה שורש, בן זה ענפים. אבן זה הכוונה היסוד של הכל. לא? אז זאת אומרת שתורת משה היא היסוד. וכוחה, והיו ידיו אמונה. כן, שאם לא כן היית חושב שהכל שווה. תורת משה, אהרון, חור, אותו דבר. כן. מה שאתה אומר זה יכול להיות, אבל זה בכלל לא נכון, ואני אגיד לך גם למה. לא, זה יכול להיות וזה גם לא נכון. זה יכול להיות במובן הטכני, זה לא נכון שהתורה תכתוב את זה רק מסיבות טכניות. כלומר, השאלה למה התורה כותבת את זה, זאת השאלה. ברור. כן. ולכן מה שאתה אומר זה נכון. כי הדברים שהתורה אומרת, תמיד יש להם בסיס פרקטי. בסדר? אוקיי. בבקשה.
אז אנחנו מחברים עכשיו עם שני הקטעים בקטע הראשון, שבעצם כוחו של משה להרים את ידיו רק נובע מעם ישראל. ומצד שני, באים שני שחקני חיזוק לכדי להרים את הידיים.
זאת אומרת שעם ישראל חלש מצד עצמו, ולכן ידי משה כבדים, אבל יש צורך בתיקון העולם. אז לכן אנחנו מבינים שחקני חיזוק. כן. מה? למה כתוב ידי משה כבדים ולא כבדות? לא יודע. יש לי איזה השערה, אבל אני לא רוצה להגיד דבר לא בטוח. טוב, בבקשה.
למה החור מייצג את
האסלאם? אה?
למה החור מייצג את
האסלאם? מה זה חור? בפירוש המילה חור. חור זה לבן. זה לבן. לבן. מה? זה מידת החסד. קצת של ישמעאל. עדיין. למדנו את זה בראשית. האסלאם זה לא חסד, זה דין. נכון. אמרתי שהאסלאם זה חסד? לא, לא אמרתי את זה. זה שישמעאל זה חסד. כן.
מה כתוב רש"י שבייחוד זה אהרון וחור?
נכון.
למה רוצים את זה לך? זה לא ברור? הרי אין לי מלוא הגיבה שלושה.
לא, זה רוצים להסביר לך שזה קשור לאישיות שלהם, שזה לא מקרי. לפי הסגנון הרוחני שמייצגים, לפי זה הייתה תמיכת הידיים. איך יודעים מה מייצג את מה? זה, אני אמרתי שכשנגיע להפרש בין תורת משה לתורת אהרון בפרשת תרומה, הדבר הזה יובהר. וגם בפרשת העגל. יש אחד שלא היה מוכן לעבודה זרה שם. מי התנגד לעבודה זרה? חור, נכון? מי הסכים? טוב, כן.
האסלאם, האסלאם עצמו למידה שתים, למרות שיש מהדתים של חסד?
יש דבר שאנחנו למדנו בהרחבה בפרק ב' של נצח ישראל, וגם בראשית כשלמדנו על פרשת ישמעאל ועשיו. שכל אומה משלימה את עצמה ברוחניות החסרה לה. מאחר וישמעאל הוא נוטה באופן קיצוני אל החסד, חסד לטומאה, הוא זקוק לדת של מידת הדין. מה שאין כן בני אדום שהם ממצד מידת הדין בטבעם, אז הם נוטים לדת של אהבה. מובן? ועם ישראל הוא נוטה לדת של אחדות. סימן שהנטייה הטבעית של היהודים זה המחלוקת. בסדר? טוב. כן. כתוב הרי שבני קדר, כך אומרת הגמרא, בני קדר עובדים למים, ובני קיטים עובדים לאש. נכון? מי זה קדר? יושבי המדבר, נכון? קדר. בני קדר עובדים למים, כך אומרת הגמרא. ובני קיטים עובדים לאש. כך אומרת הגמרא. עכשיו, איפה יושבים בני קדר? במדבר. כן? לפי הרמב״ם, משפחת קורייש של מוחמד הייתה משבט קדר. בסדר? היו מקדר. אם כך, למה הם עובדים למים? כי זה מה שאין להם. ובקיטים הם יושבים בים, אז הם עובדים לאש. כי מים יש להם. מובן? טוב. ובכן, בואו נמשיך. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון, אני קורא פסוק י' ד', כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. עדיין אין מצווה לפי זה של מחיית עמלק עד ספר דברים. למה? הרי רק בספר דברים יש מצווה מפורשת, תמחה את זכר עמלק. פה כתוב, מחו אמחה, זה קדוש ברוך הוא לוקח על עצמו. למה פה הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו, ובדברים הוא מטיל את זה עלינו? זה אפשר להגיד, כלומר, עד אז אנחנו לא זכאים, אבל דבר נוסף, מצוות מחיית עמלק היא מצווה מלכותית. כל זמן שאין לך מדינה, אתה לא יכול להשמיד את עמלק. זה עוד לא שלך. ויבן משה מזבח. מה? זה התשובה. כי מחיית עמלק זה מלחמת אומה באומה. אומה אמיתית זאת אומה בארצה. לכן הצטוו קודם להעמיד מלך, ואחרי זה להחריד זרו של המלך. נכון? זה גמרא מפורשת. אז כל זמן שאתם לא מטפלים בזה, אני מטפל בזה. ברגע שאתם נכנסים לארץ, בבקשה, תבצעו בשבילי. תהיו קבלני המחייה. כן, שים באוזני יהושע.
וגם שים, זה לא אמור,
זה להניח. כן, אז הגמרא אומרת שהוא כאילו הניח אצל יהושע את הידיעה שיהיו עוד מלחמות עמלק. בימי שאול ובימי מרדכי ואסתר ולעתיד לבוא. לכן שמה הגמרא מדייקת מכל מילה על איזה מלחמה מדובר. אז מה שאני מסביר לך. נכון, נכון. משהו מוחשי, זאת אומרת שתהיה עוד מגילה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע עוד ספר, שזה מגילת אסתר. ומכאן שצריך לכתוב מגילה. הגמרא דנה במסכת מגילה, איך יכול להיות שהוסיפו את מגילת אסתר ואת מצוות הפורים? וכתוב שם שמרדכי שלח דברי שלום ואמת, מלמד שצריכה סרטוט כעמיתה של תורה. נכון? צריך להלכות מגילה. אז איזשהו יסוד בתורה לאפשרות של תוספת ספר בתורה. זה מפה. שים באוזני יהושע. מזה למדו. ויבן משה מזבח. ויקרא שמו השם ניסי. מה זה ניסי? לא. אז צריך להגיד, השם עשה נס. מה זה ניסי? מה, אז תגיד ניסני, מה אתה אומר? דגל, נס, שאו ציונה, נס ודגל, נכון? נס זה איזה מין מות כזה, שעליו יש איזה סמל. אז השם ניסי, כלומר השם הוא זה שאני מצטרף אליו. וזה התיקון של מה שהם אמרו, היש השם בקרבנו, עם עין. כלומר, אם אתה שואל, יש השם בקרבנו עם עין, סימן שהוא לא, הוא לא גלוי. עכשיו אתה קורא לו השם ניסי. ויאמר, כי יד על כסייה, מלחמה לשם בעמלק, מדור דור. כן, הדרשות של חז"ל מפורסמות, אין צורך לחזור עליהן. אבל מה, ודאי, נו, הוא הנס שלי.
אבל לא, דגל לא מנקדים לדגש בסמל.
מה, בהטייה כן.
בהטייה מנקדים לדגש?
כן. לא אומר את זה כדי להפריע לך, להרגיז אותך, זה האמת. פשוט. קח את זה בקול. כן. מלחמה על השם בעמלק מדור דור, וישמע יתרו. אתם רואים את הסמיכות? מלחמה על השם בעמלק מדור דור, וישמע יתרו. מה זה קשור? מה אתה אומר? נכון. אז אמרתי שזה מחלוקת, רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אני לא מבין. אני אמרתי שאין קשר בין חלקי התורה זה בזה? אני אמרתי דבר כזה?
שאלה אם איך אני הבאתי, בסדר?
נו, דבר. אל תפחד מהעיניים שלי. זה בשביל הדאווין, זה הכל. נו.
עכשיו פתוחה,
עצומה,
לא משנה.
כל מקרה, כל אחד מהם יכולה
יחידה
בפני
עצמה.
כן.
אז עכשיו, אני
מנסה לשאור
בין לבין,
ולומר,
זה לא מפני שאחד
באחר השני. אני פשוט לא מבין את הבעיה. כל פרשה עומדת בפני עצמה, ויחד עם זה, יש סיבה למה הן סמוכות זו לזו. נכון? כן או לא? כלומר, עובדה, התורה יודעת שכשאתה תקרא את הפסוק, אתה תגמור עם המלאק, פתאום תפגוש את יתרו. אז צריך להיות קשר בין המלאק ויתרו. כן, בבקשה.
נשמע את הסוג של הבנה, נכון?
כן.
אז אפשר להגיד שיתרו עכשיו הבין שהולך להיות מלחמה עם המלאק דור לדור?
יכול להיות. חזל אומרים, הוא שמע מלחמת המלאק, כן? ככה אומרים חזל.
מה כתוב?
וישמע יתרו, אז חזל אומרים, מה שמועה שמע? אז הוא הובא, קריאת ים סוף ומלחמת המלאק. כלומר, רואים כאן שהמחילתא, או עושה הגמרא בזבחים, רוצה לחבר את שני הדברים. כן? כלומר, מלחמה לשם בעמלק, לכן וישמע יתרו. מה הוא שמע? את עמלק. את מלחמת עמלק. אבל, יש כנראה משהו, נראים דבריו של רבי אברהם בן עזרא. נכון? מאיזה אומה היה יתרו? בינתיים הציעו פה עמלק, מואב, מה עוד? מדיין, מה עוד? מצרים, וואלה, בינתיים אני שמעתי ארבע תשובות, נו. מה התורה אומרת? מאיזה אומה הוא היה? התורה אומרת מפורש שהוא היה קייני. קייני! יתרו היה קייני.
הוא היה כהן מדיין,
אבל הוא היה קייני. כלומר, היית שואל את יתרו, מאיזה אומה אתה? הוא אומר, אני קייני. פשוט מאוד. עכשיו, מה זה חשוב לי לדעת שהוא הקייני? איפה הקייני ישבו? בתוך עמלק הם ישבו. איך אני יודע? ויסר כלים מתוך עמלק, כתוב מפורש בספר שמואל, כששאול יוצא למלחמה נגד עמלק, הוא שולח מכתב אזהרה לכני, הוא אומר להם, תראו, אני הולך עכשיו פה לעשות מלחמה, כדאי לכם לזוז. כי אתם עשיתם חסד עם בני ישראל בעלותם מארץ מצרים, אז אני מבקש מהכני לסור, ויסר כלים מתוך עמלק. אם כן, וישמע יתרו, זה מובן למה, כי הוא היה שם. הוא היה בתוך המלחמה הזאת. כך אומר רבי אברהם בן עזרא. לא, הם ישבו שם. עכשיו יכול להיות שהייתה איזו סיבה
כאלה.
מה? אחר כך. אחר כך. אבל באותו זמן, כתוב מפורש, ואתה עשית חסד עם בני ישראל בעלותם ארץ מצרים. זאת אומרת שהכני והמליקי היו בקשר. אולי קשר כלכלי. אולי הכני היה מספק איזשהו חומר למליקי. סביר מאוד אגב שהכנים היו מספקים את הנשק. נכון? מה? מה היה מקצוע של טובל קין? חרש נחושת וברזל. ולא עוד, אלא שבסורית עתיקה, קניה, זה נפח. זאת אומרת, קניה, כן? קוף יוד נון יוד א'. כן, כן, כן. בשבילך כן. עכשיו, אם כן, יש גם, אתה רוצה להגיד שיש כלכלן בשם קיינס, כן, אנחנו יודעים. אבל הקיינים, כן, יש לו קשר כלכלי עם המלאק. הוא יושב בתוכו. והתורה ציוותה להשמיד את המלאק, אז אולי צריך להשמיד את הקיינים. אז הוא אומר, לא, בתוך המלאק יושב מישהו שהוא בדיוק ההפך מהמלאק. ולכן אותו אתה צריך לקרב. לכן זה נאמר בסמוך. כן, אני קורא כאן הנה פה אבן עזרא. איפה הוא כותב את זה? ובעבור שכתוב למעלה מלחמה לשם בעמלק, שישראל חייבים להילחם בו כאשר יניח השם להם, הזכיר דברי יתרו, כי הם היו עם גוי עמלק, שיזכירו ישראל חסד אביהם ולא יגעו בזרעו. בסדר? ככה הוא אומר. טוב. זאת אומרת שכשאתה בא להשמיד, זה לא עיוור. אתה עושה הבחנה. וישמע יתרו. אה, יתרו רואים שהוא מצטרף אל עם ישראל. כן, הוא אב טיפוס של כל הגרים. למה נקרא יתרו? הוא היותרת, הוא התוספת. כן? יש עם ישראל ויש יותרת. מה? ערב רב. כן, הערב רב באו, הם באו בגלל שהם רצו חירות. אצל יתרו זה אידיאלי. אין לו שום סיבה לבוא. בסדר? אפילו הבת שלו נמצאת אצלו, לא אצל משה. בסדר? כן. זה אנחנו נגיע לזה. טוב. איפה זה כתוב שהוא קני? זה כתוב באלף מקומות, זה למשל, הוא מבני קני חותן משה. כתוב מפורש. נכון? לא, זה כתוב בספר שופטים. זה גם כתוב בפרשת בלק, וירא את הקני. אז חז"ל אומרים זה יתרו. נכון? טוב. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה. את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. עכשיו, הפרשה הזאת היא התחלת הפרשה של מתן תורה. מתן תורה. מתן תורה זה למי? למי ניתנה התורה? לעם ישראל. אז מה פתאום מספרים על הגוי הזה? דווקא בפרשה של מתן תורה לישראל אתה מביא גוי. עם כל הכבוד, גוי טוב וזה,
אבל אמרנו שהוא גר, אז הוא גם מקבל
את התורה, לא? כן, אבל למה דיברת עכשיו? תגיד, אחר כך, אחרי מתן תורה יש כאלה שבאים מצטרפים. במיוחד לפי הדעה שיתרו אחר מתן תורה בא. כלומר, אם באמת יתרו אחר מתן תורה בא, אז זה שהתורה הקדימה את סיפור יתרו למתן התורה, הדבר הזה תמוע מאוד. אלא כנראה אי אפשר שישראל יקבלו את התורה אם יתרו לא בא קודם, או אם לא מספרים על בואו קודם. נכון, מדוע? כי יכול היה להיווצר הרושם שהתורה, מכיוון שהיא ניתנה לישראל בלבד, אין היא מטפלת בתיקון העולם. היא גורבת לניתוק ישראל מן האומות. וזה הרי לא האמת. עם ישראל הוא עם שממלא שליחות אוניברסלית. אז דווקא כשהתורה ניתנת לישראל, צריך שיבוא מישהו מאומות העולם. כלומר, עד שלא בא מישהו מאומות העולם, אי אפשר לישראל לקבל את התורה. יש אפילו מדרש שאומר כך. חיפשתי אותו הרבה זמן, אגב, את המדרש הזה. מישהו הראה לי לפני כמה ימים איפה זה כתוב. אני עכשיו לא זוכר איפה זה כתוב. כתוב, ראוי היה יעקב אבינו שתינתן התורה על ידו. אלא שלא היה דורו זכאי לכך. מי זה דורו של יעקב שלא ראוי?
הגויים.
זאת אומרת, שאם התורה ניתנה בימי משה, סימן שהגויים זכאים. יש איזו התפתחות אצל אומות העולם שגורמת שמכאן ואילך אפשר לקבל את התורה. כי עוד לא הגיע הגוי הראוי. מי זה הגוי הראוי? זה יתרו. הוא מייצג את החלק של האנושות הראוי. ולכן מגיע לו ליתרו שישראל יקבלו את התורה. הבנתם? כן. נכון, אבל מגיע לו, זה זכות לאומות שישראל יקבלו את התורה. זאת אומרת, כשעם ישראל מקבל את התורה, זה ברכה לאנושות. כי מכוח זה משתנים הרבה דברים בעולם, ובסופו של דבר יש גאולה לאדם. נכון, כלומר, כי עד אז המצב של האנושות היה כל כך ירוד, שגם אם התורה הייתה ניתנת לישראל, לא היה יכול להיות קשר של השפעה בין ישראל לעמים. ברגע שמתברר שיש איזה גוי אחד, אפילו אחד, בעל מעלה כזאת, שמצטרף, אז התורה יכולה להינתן. כן. אגב, שם ככה, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? רמז, רמז קטן, קצת יותר מ-600. 620. יפה, 613 כמצוות של ישראל, ועוד 7 מצוות של בני נוח. בלי זה התורה לא יכולה להינתן. זה כנגד איזה אותיות, אגב? 7 מצוות בני נוח? אשר לרעיך. 7 אותיות האחרונות של עשרת הדיברות. ו-620 זה כמה בגימטריה? כתר. כתרו של הקדוש ברוך הוא, זה כאשר גם אומות העולם מצטרפים. כן, בבקשה.
מה יתרו? ראשון,
כולם מרשים
בעצם מה שמה הוא שמה. אנחנו בעצם דורשים שיתרו שמה את כל הטוב שעשה
הקדוש ברוך
הוא לישראל. כן, נו. בהמשך אנחנו רואים,
ממשיכים לקרוא
את כל השכול אשר עשה אלוהים. אלוהים זה מידת הדין.
כן.
זה לא
מידת
החסד.
נכון. שאלתך יפה מאוד, אני רוצה לחזור עליה. וישמע יתרו, אם אומרים שמה קריאת ים סוף במלחמת עמלק, אז זה החסד שעשה השם לישראל. ומה כתוב? את כל אשר עשה אלוהים. אלוהים זה מידת הדין. עד כאן שאלתך. אתה רוצה להגיד משהו? שאלתו של אלי מלך היא שחזל דורשים וישמע יתרו שהוא שמע דברים טובים שעשה השם לישראל. אבל כשאנחנו רואים בפסוק כתוב את כל אשר עשה אלוהים למשה. אלוהים זה מידת הדין.
זה דין
עם האנושות, אבל בכל זאת, אלוהים למשה ולישראל עמו. הכיצד? אם כן, היה צריך להיות כתוב כל אשר עשה השם למשה.
אולי כי מידת הדין היה צריך לעשות את
זה. אני רוצה לחזק את שאלתך. המשך הפסוק אומר גם כן דבר מאוד לא מובן. מה כתוב? את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. תחליט. או זה אלוהים, או זה השם. תחליט. לא מובן. מוכרחים כן להבין את הפסוק כפי שהבין אותו אשלה. נכון? זוכר שאשלה מבין את זה? מה?
מחר היורצייט
של אשלה?
מחר
ערב ראש חודש, נכון? אז זה בשבת יצא. כן? נו. ודאי.
זה לא שופטים כאילו של מצרים שעשו
עולם ישראל? לא. הרעיון הוא יפה, אבל הוא לא נכון. אפשר כל הזמן. אז השלם מבין את זה ככה. את כל אשר עשה אלוהים למשה, שהוא עשה את משה אלוהים. ואת ישראל, מה הוא עשה לישראל? הוא עשה אותם עמו. איך השם עשה את זה? כי הוציא השם את ישראל ממצרים, אז הוא עשה את ישראל עמו ואת משה אלוהים. הוא עשה אלוהים למשה. למשה הוא עשה את זה. כן. אבל הבנת את דברי השלה? אשריך וטוב לך. רצית להגיד דרש, תגיד ישר, תגיד, יש לי דרש להגיד, וזה או מה?
לא, אני אגיד דרש.
כן.
אשר עשה אלוהים למשה, מדברת אם הייתה בעצם רק למשה. כלומר שיתרו שמע שאהרון קיבל את הכהונה ולא משה קיבל את הכהונה. אם היה אהרון, משה מקבל את הכהונה, ידע יתרו שביתו הוא לא יכול לקבל בחזרה משה מכיוון שהוא כהן.
כי
כהן לא יכול
להתחתן
עם
משה,
אפילו
שלו. נו.
מכיוון ששמע יתרו.
לכן הוא הביא את הבת שלו. כיוון שהוא שמע שמשה הוא לא יהיה כהן גדול, אז הוא מחזיר לו את גרושתו.
זה הדין של משה, וכאן הרחמים בבני ישראל.
טוב, זה יש לי כמה קושיות על הפירוש הזה.
לא, הדרש.
כן, לא, זה דרוש, דרוש לא מתקבל על הדעת. כי משה עדיין לא נפסל מהכהונה הגדולה בשלב הזה. ואם אתה מדבר על לפני מתן תורה, לפני מתן תורה, אז משה הוא לכאורה ממזר. נכון? כי הרי אמא שלו הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, נכון? כן, הרי כתוב שכשאמרם גירש את יוכבד, הלכה והתחתנה עם אליצפן בן פרנח. וילדה לו את אלדד ומידד. אחר כך חזרה לאמרם. אז אסור להחזיר גרושתו אחרי שהייתה אצל מישהו אחר. שלא לדבר על זה שמשה, האמא של משה זה הדודה של אבא שלו, שזה גם כן הראיות. אז לפי תורת משה, משה לא יכול להיוולד בכלל, אם כבר. כן, טוב. כן. אגב, לכן יש לו בעיה עם אלדד ומדד, כי אלדד ומדד הם אליה פוסלים אותו מלהיוולד, לכן כוח נבואתם לא מכוחו. אם כבר אנחנו מדברים על דרושים. טוב. כן, דיברנו על זה. הרי אני רוצה, אם תיתנו לי, יש לי כוונה הרי לפתח איזשהו מהלך בפסוקים. כלומר, על כל פסוק ופסוק, אנחנו יכולים להביא עשרות דרשות ועשרות דברי תורה יפים ששמענו. אבל אז לא יצא שום דבר מהשיעור הזה, כי השיעור הזה יש לו מטרה. הוא רוצה להראות את הקו, אחורז את הסיפור. אז אני מבקש לא להגיד עוד קושיה ועוד פירוש וכו'. מה אתה רוצה? הוא עשה אלוהים למשה, ולישראל הוא עשה אותם עמו. יפה. ובכן, אני רוצה פה לחזור לתחילה של הפסוק. וישמע יתרו. כן, יש מישהו מאומות העולם שבא. מה בעצם הוא רוצה לעשות שם? הוא מגיע להר סיני. מה הוא רוצה לעשות בהר סיני? הוא רוצה לקבל את התורה? ככה נראה לך. אני טוען משהו אחר. אני אגיד לכם מה שאני חושב. אני רוצה להגיד לכם מה הוא רוצה לעשות, מה אתה רוצה. מה יתרו חושב שהוא הולך לעשות בהר סיני? אני חושב שהוא חושב שהוא בא לתת את התורה. תנסו להבין קצת, לרגע, מי הוא יתרו ומי הוא משה. יתרו כאן מופיע ככהן מדיין. כהן מדיין זה אישיות חשובה מאוד. חותן משה. אז מי העיקר? יתרו. משה, לא רק שהוא חתנו של משה, של יתרו, הוא גם התלמיד של יתרו. מי עשה את משה נביא? מי לימד אותו? עד כדי שבסוף נגלה אליו השם. מי לימד אותו את מסורת האבות מאברהם אבינו? יתרו. זה הראש ישיבה שלו. הוא היה ילד קטן במצרים. במצרים הוא למד בבית פרעה. אנחנו למדנו מה שעשה משה במדיין, נכון? ומשה היה רועה. את צאן יתרו. מה זה רועה? בשביל מה הוא הלך לראות? המדרש אומר, כדי להיות נביא. כי כל הנביאים רועים היו. אז הוא לומד הלכות נבואה שם. הוא לומד סדרי הנבואה. אז מה אומר לעצמו יתרו? התלמיד שלי עשה עבודה יפה מאוד. עבודת אמאי, משהו חבל על הזמן. הוציא את ישראל ממצרים. זה הכוונה, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אז הוא שמע שמשה דאג לשלב הראשון, לשלב של השחרור של האומה ממשעבדיה. הוא אומר, עכשיו שהוא הביא אותם להר סיני, הוא הביא אותם להר האלוהים, אני בא כדי להשלים את המהלך, אני עושה את הדוקטורט עכשיו. לא, יתרו סובר שהוא זה שיקבל את התורה מן השמיים וייתן אותה למשה, וייתן אותה לישראל. הרי כתוב ככה, ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא עד הר האלוהים חורבה. זאת אומרת, יתרו היה מדריך את משה, אומר לו, הנה, לך להר הזה עם הצאן. זה הר האלוהים.
תרגיל על מודל.
בדיוק. זאת אומרת, במשך 40 שנה, משה עשה תרגיל על יבש, ולקח את הצאן אל הר האלוהים. מגיע הצון החי להר האלוהים, אומר יתרו, כל הכבוד, עכשיו אני בא. אני בא להשלים את העסק. יש פה הפתעה מצד יתרו, כשהוא ישמע שלא הוא נותן את התורה. אבל הדבר הראשון שעושה יתרו כשהוא מגיע, מה הוא עושה? הוא נותן הוראות למשה. הוא אומר לו איך להקים את הסנהדרין. לכן אומר חז"ל, למה נקרא שמו יתר? שיתר פרשה בתורה. איזה אגב, איזו פרשה הוא מייתר? פרשת סדרי בתי המשפט. כלומר, המומחיות של אנשי מדיין, של כהן מדיין, זה המומחיות של הסדרת היחסים בין אדם לחברו. כמובן? האמת היא שבאותם הימים פגשנו שלושה אנשים שהיו מועמדים להיות נותני התורה. שלושה אנשים כאלה. האחד זה יתרו. אנחנו רואים פה. יש עוד אחד? בלעם. נכון, בלעם. שרי בלעם. היה גדול כמשה. אפילו יותר ממשה, נכון? ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אומרים חז"ל, כמשה בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. והוא בלעם בן בעור. ובאותו דור יש לנו עוד אדם שלישי, שגם הוא חושב שהוא יכול לתת את התורה, זה איוב, נכון? איך אני יודע? איך כתוב איוב? מי ייתן איפה? ויכתבון מילי. מי ייתן בספר ויוחקו. אז מה רוצה איוב? שהדברים שלו יהיו דברי תורה. נכון? מי ייתן איפה ויכתבון מילי. מי ייתן בספר ויוחקו. כלומר, ספר חקוק הוא ספר שהוא האמת. אפילו המילה, בערבית איך אומרים אמת? חק. נכון? כלומר, יש קשר בין חקיקה, דבר שלא זז, לבין דבר שהוא אמת. לכן אומר יוב, הדברים שלי זה דברי תורה. אם כן, משה עומד מול שלושה אנשים שכל אחד רוצה לתת את התורה. יתרו, בלעם, איוב. כן. נכון, נכון. משה הכיר אותו אישית. כן. זהו, כל אחד חשש שהתורה שלו היא התורה האלוהית. ואני אסביר, וזה בדיוק מסביר מדוע זה נפסל. כי הרי המומחיות של התורה של יתרו, זה אמרנו תורה של בן אדם לחברו. בתי המשפט. בשביל זה לא צריך תורה מן השמיים. מספיק כישרון ארגוני. מדעי המדינה. בלעם הוא מומחה לבן אדם למקום. נופל וגלוי עיניים, מחזה שדי יחזה. הוא מקריב פר ועיל במזבח. כלומר, זה אדם, אפשר לומר, קוראים זה אקלזיאסטי בלועזית. איש דת, איש פולחן. הוא עוסק בבן אדם למקום. אבל אם אתה רוצה לבנות דת על רגש דתי של התקשרות למקום, אתה לא צריך תורה מן השמיים בשביל זה.
זה משהו
סופר? כן.
אבל הוא היה עושה ככה.
כן, אבל לא צריך תורה מן השמיים בשביל זה. נכון. הלך לפפואזיה, תראה שם, אין תורה מן השמיים, ויש להם סדרי פולחן. ויוב, הוא עוסק בעניינים של בן אדם לחברו, לעצמו, סליחה. הוא אקזיסטנציאליסט. כן? הוא מתעסק בשאלה של הסבל האנושי. מספיק להיות סופר גרוע. כן? יש גם סופרים אקזיסטנציאליסטים טובים. כן? אבל מספיק להיות סופר. אתה לא צריך בשביל זה, אתה יכול להיות פנומנולוג, פנומנולוג. כן? אתה לא צריך בשביל זה תורה מן השמיים. אז למה צריך תורה מן השמיים? כשיש שלושתם, כדי לדעת את הפרופורציה המדויקת בין עניינים שבן אדם לחברו, בן אדם למקום ובן אדם לעצמו, לזה צריך תורה מן השמיים. ולכן משה, שהיה שלושת האנשים האלה ביחד, רק הוא יכול לקבל את התורה. אתה מכיר את המדרש שכאשר נולד משה, פרעו התייעץ עם שלושה אנשים, שהם יוב, בלעם ויתרו. כדי להבין את האישיות הזאת שנולדת, צריך את שלושת האנשים האלה ביחד. והנה, כתוב בגמרא, איזה ספרים כתב משה? מסכת בבא בתרא, כתוב שמשה כתב ספרו, ואיוב, ופרשת בלעם. מה זה ספר יוב? זה אומר שמשה מסוגל להיות יוב. מה זה שמשה כותב את פרשת בלעם? הרי פרשת בלעם היא חלק מהתורה. אלא הכוונה שמשה מתנבא אותן הנבואות שבלעם מתנבא. אז אם כן, משה מסוגל להיות בלעם. וזה שמשה כתב ספרו, זה סימן שהוא מסוגל להיות יוב. מסוגל להיות יתרו. מה זה ספרו של משה? מה זה ספרו של משה? מה זה? התורה זה לא ספר משה. אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בספר הזה? כתוב בפרשת בעלותך, שאנחנו נקרא בשבת הצמודה אחרי שבוע. כלומר, לא נסו, אלא זו שאחר כך. כתוב שמה שמשה מבקש מיתרו להצטרף. יתרו אומר לו, אני חוזר הביתה. אבל משה אומר, והיית לנו לעיניים. ידעת חדותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. תנהיג אותנו. יתרו אומר, אני הולך. ויהי בנצוע אהרון, ויהי אומר משה. קומה השם. כלומר, שני הפסוקים האלה של ויהי בנצוע, הם ספרו של משה. שבו הוא הוכיח את היכולת שלו להיות יתרו. מאחר ומשה היה גם יתרו וגם בלעם וגם איוב, לכן הוא קיבל את התורה. מה רצית? איך יתרו ידע את המסורת של עם ישראל? איפה הוא גדל יתרו? במדיין. מה זה מדיין? מה זה מדיין? איפה זה בא? מה זה? מה זה מדיין? מבני כתורה, נכון? כן או לא? אתה יודע מי זאת כתורה? כן, מי זאת כתורה? אשתו של אברהם. אחד מהבנים שלה? מאברהם? מדיין. מדיין, נכון? זאת אומרת שיש מסורת אברהמית, חיצונית לאומה, שמגיעה עד יתרו. לכן חז"ל אומרים שהמטה של משה, הוא לקח אותו מהגינה של יתרו. והמטה הזה הגיע לגינה של יתרו מאברהם.
אבל הם יצאו לפני
יעקב ויעקב. נכון. אז מה? הם לא למדו שום דבר, אתה אומר?
לא, הם ידעו על השערה אחרת.
מי אמר שהם ידעו?
לא,
אמרתי לו, תורת אברהם. את היידישקייט של אברהם. כן.
אמר אמר שיתרו רצה בעצם לתת את התורה.
נכון.
איך רואים שהוא רצה לתת את התורה במקום לקבל את התורה?
כי הוא מתחיל לתת ציוויים למשה. הוא אומר לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, ואז הוא אומר, וציווך. סליחה, אם אתה תתן לי לגמור את המשפט, אני אוכל גם לענות לשאלה שלך. הוא אומר לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, והוא מוסיף גם וציווך אלוהים, ויכולת עמוד. נכון? כלומר, הוא אומר, קודם כל אני אומר לך מה לעשות, אחרי זה הקדוש ברוך הוא יסכים.
אז הוא בעצם רוצה להמשיך יותר רגש למשה.
נכון, ככה הוא רואה את עצמו.
אבל האם הוא רואה כבר...
עכשיו, מה גרם לו לשאלות עמדה? זאת השאלה, אנחנו נראה את זה. כן. מה?
שאלתי אם הוא בעצם יודע מה שהוא רצה להתת את התורה.
נו.
מתוך עצמו.
כן. והוא מאמין שיש בה... לא, הוא חושב שהתורה שיש בתוך עצמו, הקדוש ברוך הוא מסכים עם זה. הוא סובר, כמו שכתוב בספר הכוזרי, שכל בעל דת, בתחילה, הוגה את הדברים בעצמו, ואז נלווה אליו העזר האלוהי. וכך סבר יתרו, שכל דת תהיה. והוא לא ידע שזה לא מתחיל כך, שזה מתחיל מן השמיים קודם. ואנחנו נראה את זה כשהוא מדבר עם משה, הוא מתחיל להבין את זה. כן, בבקשה.
יכול להיות שמשה... להיות כמו בלעם, הרי בלעם הוא בא מתרועה מאוד גדולה.
נכון.
ואתה
להשתמש בכוחות תרועה מאוד גדולה. נכון. זה יכול להיות שמשה... מה, משה כולל הכל, מה אתה חושב? כל הכוחות שיש בתרועה, יש גם... כל הכוחות... אני רוצה לה... את שאלת השאלה, אני יכול לענות? כל הכוחות שיש בתרועה, יש גם בקדושה. ברור? זה העוצמה של הקדושה שהיא כוללת כל כוח. למה אתה לא מבין את זה? הרי זה לא, וכי זה לא הגיוני, הרי מי ברא את כל העולם, כולל הטומאה? נכון, הקדוש ברוך. זאת אומרת שבקדושה כלול הכל. טומאה זה נפרד, קדושה זה כשזה נכלל. כל כוח של טומאה, כשהוא עומד בפני עצמו, הוא רע. אם הוא מצטרף אל הקודש, הוא מתאהר. באופן מוחלט לא.
רק ניקום או זמן.
נכון. כמו שאומרת המשנה, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. אז כל דבר הוא טעות כשהוא לא במקומו או לא בשעתו. אז העבודה של מלחמת הדעות זה לא לפסול את הדעה, אלא למצוא את מקומה ואת שעתה. ואז היא מתקנת. כן.
אם הקדושה כוללת את הכל,
נו.
אז איזה שעם כדי שצריך להיות מובדל
מכל העמים? עם ישראל הוא צריך להיות מובדל מכוח כל העמים, נכון? איך כתוב? אשר בחר בנו, מכל העמים, כלומר מכל עם ועם לקח קצת, מהעם הזה, מהעם הזה, מהעם הזה, עשה מזה עם ישראל. וזה, זה עצמו המבדיל אותנו. הכוללות הזאת היא מיוחדת רק לנו. כמו שבא מזה סופר אחד כתב, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. טוב, עד כאן להיום.